הכל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
שלום, לא יחזור שכן אחר ערב מבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו הקבועה דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים. מתנצל לפני המאזינים על האיחור. אנחנו ניגש ישר לפינתנו ונבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שמהם ונגליש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-058-600-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77, 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי www.93fm.co.il.
ושוב ערב מבורך למאזינים, ושוב מחילה על ההמתנה. ברשות המאזינים נלבן הערב בסייעת הדשמאי ההלכה למעשה את הלכות רחיצה בשבת. הנושא הזה נשאל רבות בכל בית ובית, איך לנהוג הלכה למעשה? האם מותר להתקלח במים חמים בליל שבת כשהם עוד חמים מהשמש או הדוד של ערב שבת? האם בשבת בבוקר הדין שונה? האם יש מניעה להתקלח חלקית מעדין במים קרים, בעצם מים מים קרים ומים מים חמים, ובעיקר איך לנהוג בתינוק שההרגל לקלח אותו מדי יום ויומו. נקדים ונאמר, כי חכמנו זיכרונם לברכה גזרו גזרה, בגלל פרצה נוראה של אותו דור, שהבלנים ידעו שאין איסור להתקלח במים חמים שהתחממו בכל דרך שהיא בערב שבת, גם את כל הגוף. אין מניעה לשטוף במים שלא נעשה בהם איסור, כי הם התחממו בערב שבת. אבל צריך למצוא הרי פטנטים להשאיר את המים חמים מערב שבת עד שבת בבוקר. אז הם שיקרו וחיממו את המים בעצם יום השבת, נורא והיום. ואמרו לכולם שהמים חמים עוד מערב שבת. הלכו חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, ואסרו להתרחץ בכלל במים חמים בשבת. גם מים חמים שהוחמו, שהתחממו מערב שבת, אסורים לחלוטין ברחיצה. זו גזרה, זה לא שבות, לכן במקרים מסוימים מאוד מקילים, אבל זו גזרה של חז"ל כדי לתקן את אותה פרצה. כעת נאמר בסייעת הדשמאיה, הלכה למעשה איך לנהוג, ואחר כך אולי נרחיב. נבדיל בין מים שהתחממו בערב שבת על ידי השמש, הדוד שמש, או על ידי הבוילר, או על ידי המחם הביתי, לבין מים שהתחממו בשבת עצמה. מים שהתחממו בערב שבת מותרים בשימוש בשתי מגבלות. הראשונה, שמותר לרחוץ עם אותם מים שהתחממו בערב שבת בכל דרך שהיא, רק חלק מהגוף, חלק מועט מהגוף, לדוגמה פנים, ידיים ורגליים, או כל חלק מועט בעצם בגוף. כשאנו אומרים חלק מועט מהגוף, הכוונה לרחוץ רק את אותו חלק, ולא לשטוף את הידיים, ולאחר מכן רק את הרגליים, ולאחר מכן רק את הגב, כי בפועל אתה שטפת את כל הגוף או את רוב הגוף. מה שמותר לרחוץ זה חלק מועט מהגוף וזהו. זו תקנת חז"ל כאמור כדי למנוע פרצות בשבת קודש. התנאי השני להשתמש במים שהוחמו מערב שבת זה שכעת לא תחלל בפועל שבת. אם הדוד דולק או שהוא עובד על גז או שנדלקת נורה כשמוציאים ממנו מים ותוציא מהמים שהתחממו בערב שבת רק כדי לרחוץ את הרגליים. נכון שהדבר מותר כאמור כי אתה שוטף חלק מהגוף, חלק מועט מהגוף במים שהתחממו בערב שבת, אבל ברגע שתוציא מים ייכנסו הרי מים חדשים והם יתבשלו ועברת על איסור תורה. לכן או שתנתק את הברז בדוד או שתשתמש במים מהמיחם שעל הפלטה או המיחם החשמלי, ורק אז יהיה מותר להשתמש בהם כדי לשטוף חלק מן הגוף. אלו שתי התנאים לשימוש במים שהתחממו בערב שבת. אם כן, נחזור בקצרה. מיעוט הגוף, ולא לעבור חלילה על איסור בישול ועברה. עד כאן דיברנו על מים שהוחמו בערב שבת. מה דינם של מים שהוחמו בשבת עצמה? בין אם הם התבשלו באיסור, בין אם הם התבשלו בהתר, הם אסורים לחלוטין בשימוש. כי גם שהמים התחממו בהתר, חששו חזל שיחממו מים בשבת באיסור. אם נתיר להשתמש במים שהתחממו בשבת בהתר, שמא יבואו להשתמש גם במים לחמם אותם באיסור. לכן לעולם המים אסורים בשימוש, מים שהתחממו בשבת, גם לא לרחוץ בהם אפילו יד או רגל, אפילו אצבע. מתי נתיר שימוש במים חמים שהתחממו בשבת בהתר? כי באיסור לעולם לא נתיר. אדם שלא ידע והניח מים קרים או מים שהתקררו על גבי החמין, והם כעת חמים מאוד, אין שום אפשרות להתיר מים שכאלו. מתי כן נתיר? כשהמים התחממו מאליהם. לדוגמה, ששעון שבת הפעיל את הדוד, והדוד סגור מכניסת שבת, מכניסה של מים קרים חדשים, או מים שהתחממו על ידי דוד שמש. בזה נתיר רק לשימוש מקצת הגוף. ומדוע? כי הם התחממו בשבת קודש מלאם, לא על ידי דוגמה של גוי שעושה לצורך עצמו ואנחנו לא מכירים אותו. מים כאלו מותרים בשימוש חלקי כמו מים שהוחמו בערב שבת. אז נסכם גם, עד עכשיו דיברנו על מים שהוחמו בערב שבת, וכעת דיברנו על מים שהוחמו בשבת. מים שהתחממו בשבת באיסור אסורים בשימוש באופן מוחלט. מים שהתחממו בשבת בהתר ללא מגע יד אדם, מותרים כמו מים שהתחממו בערב שבת, להתרחץ איתם רק חלק מהגוף. אם כן, כעת נותר לנו להוסיף עוד מספר נקודות. א', מה השיעור של מים חמים? שאנו פוסקים כדעת האיגרות משה, שמים שאדם מתרחץ איתם ביום חול, אילו מים חמים, ופחות מ-38 מעלות זה לא נחשב לחב. תכף נאמר מה דין רחיצה במים קרים בשבת. על כל פנים, מים חמים בשבת זה 38 מעלות. יש חולקים עליו, החכם צבי, הנודע ביהודה, והם סוברים שכל עוד שהמים חמימים זה נחשב חם, והשיעור הוא פחות מ-36 מעלות. על כל פנים, כאמור, עד 38 מעלות יש להקל. הדבר השני שאנחנו צריכים לברר, מה דין רחיצה במים קרים בשבת. פוסק מרן המשנה ברורה על פי דברי התרומת הדשן והמעריל, שמותר להתרחץ בשבת במים קרים בתנאי שאת השערות אתה לא שוטף עם מים, כי חוששים שתסחוט אותם, את השערות. גם חוששים שתצא עם טיפות המים שעליך לרשות הרבים ותעבור על איסור הוצאה. אם בוודאות תקלח רק את הגוף, מותר לכתחילה גם בבית וגם במקווה במקלחות, כי אחר כך אתה מנגב את הגוף ואין חשש של הוצאה ואין חשש של סחיטה, כי כמובן לא שמנו מים על השערות. כמובן להיזהר לנגב. אם כן, נסכם. אדם שמתקלח במים פחות מ-38 מעלות בשבת, מותר לו להתרחץ את כל גופו בתנאי שהוא לא רוחץ את השערות ומנגב בסוף המקלחת את הגוף במגפת. לכן אפשר לקחת מים מהמי חם, שנחשבים למים שהתחממו בערב שבת, לערב אותם בתוך מים קרים בשפיכה אחת שהכל נהיה פושר, וכך לרחוץ ילד במקומות מלוכלכים. כאן צריך להוסיף ידיעה חשובה ששוגים בה. גזירת רחיצה במים חמים בשבת נאמרה גם על ילדים וגם על תינוקות. כל מה שמתירים זה לצורך תינוק לאחר ברית מילה, לא מעבר לזה. לכן כשרוחצים תינוק, יש לדאוג שהמים יהיו פושרים ולא חמים. ולהשתמש במים שהתחממו בערב שבת, במעמי חם, או הדוד שעל הפלטה, או במים מהדוד שמש, ולערבב אותם מיד במים קרים. רק שהתינוק סובל מאוד מגירוי וכדומה, רק אז הקלו חזל לרחוץ את כל גופו במים חמים שהוחמו מערב שבת כאמור. אבל תינוק רגיל, רוחצים רק את חלק הגוף המלוכלך, במים פושרים נתיר לרחוץ גם את כולו. במים חמים, רק את חלק הגוף המלוכלך במים שהוחמו בערב שבת. השתדלנו לתת יריעה רחבה לגבי הלכות רחיצה בשבת. הן למים חמים שהוחמו בערב שבת, הן למים חמים שהוחמו בשבת, הן לעניין מים קרים ברחיצה, וכן לעניין איך להתנהג בתינוק, תינוק שרגיל להתקלח כל יום, תינוק שסובל מגירוי וכדומה, הלכה למעשה. אנחנו נקדיש את דברי התורה לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, נועם בן גלית, מאירה בת רחל. אנחנו מיד ממשיכים לתוכניתנו דרך חיים. אנחנו נתייחס לשאלות שנשלחו. שאלה שנשלחה כעת, מה לגבי יום טוב? האם מותר להתרחץ כרגיל במים חמים? הרי ביום טוב מותר בישול. נבהר בקצרה הלכה למעשה. יש בזה חילוק גדול בין הספרדים לאשכנזים, לרפואת מרים איתה בת מלי, אליהו בן מרים. הספרדים מכריעים כדעת מרן, בהלכות יום טוב, שמים שהוחמו בערב יום טוב אפשר להתרחץ את כל הגוף כרגיל. כמובן, להיזהר מלסחוט את השיער ולהשתמש בסבון, ולא להשתמש בסבון מוצק. אבל לשטוף את כל הגוף מותר. לדעת האשכנזים שפוסקים כדעת מרן הרמה, מחמירים שגם במים שהוחמו בערב יום טוב מותר להתרחץ בדיוק כמו בשבת. חלק חלק מן הגוף. בתינוק מקילים לחמי מים אפילו ביום טוב עצמו, לצורך שתייה ושטיפת כלים, ולוקחים את אותם מים ומשתמשים בהם. מה הגדר של פניו, ידיו ורגליו שהרב הזכיר? מרן רב שלמה זלמן אוירבך באמת הסתפק בדבר. האם הכוונה עד הכתף או רק עד כף היד עצמה? גם ברגל, האם הכוונה לכף הרגל או לכל הרגל או על כל פנים עד הברך והמרפק? לכן בלעד הספק של מרן רב שלמה זלמן אוירבך, יש להחמיר רק בכף היד עצמה, רק בכף הרגל עצמה. שאלה נוספת שנשלחה, זכיתי לערוך חופה וקידושין כאן בארצות הברית, ורציתי לברר עקבות תורתו לאיזה כיוון, לאיזה צד אומרים את הברכות. נאמר בקצרה כי מאזינים על הקו, שאלה הלכה למעשה לעורכי חופות וקידושין. הבאר היטב באבן העזר כותב שצריך לברך כנגד צד מזרח, וגם את החתן ואת הכלה להעמיד כנגד צד מזרח, והגב שלהם לצד מערב. המעריל כותב אחרת שהפנים של החתן כלה יהיו לצד צפון, ואחוריהם לצד דרום. הכנסת הגדולה כותב שכיום לא מקפידים על הדבר בכלל. הלכה למעשה, את שלושת ברכות הנישואין, שמח תשמח, סוס תסיס, וברכה אחרונה, יש לומר אותם ערב, העורך חופה וקידושין, כלפי צד מזרח, כי הם תפילות, כמו שמבואר במחזור ויטרי, ואת שאר הברכות אפשר לומר לכל צד. ערב מבורך למאזין, בבקשה. שלום וברכה למאזין.
הרב דיבר מקודם על מי שסמל במקווה, שאפשר להתקלח, לא לשטוף את השיער.
נכון, כבודו.
אז רציתי לשאול, אחרי שכבר
חבלו
בבור, אם
הולכים
להתקלח,
אם כן מותר לשחוט
את השיער.
הרי החשש כשאנחנו שוטפים את השיער, זה שלאחר מכן נסחוט את השיער. לכן, גם אחרי שטבלנו בבור, לו יצויר שטבלנו בבור של המקווה, אנחנו לא יכולים לסחוט את השיערות. אנחנו צריכים להניח את המגבת על השיערות כלפי מעלה, ולתת למים להיבלה בתוך המגבת. זו מחלוקת המוראים, רב ושמואל, האם מותר לסחוט שיער, האם יש סוחט בשיער. להלכה אנחנו מחמירים. ולכן, גם לו יצויר שלא תתקלח, כי לא מפריע לך החוסר ניקיון שיש במקווה, כי תבלו בה אנשים לפניך, עדיין יהיה אסור לכבודו לסחוט את השיער. ולכן, בוודאי שלאחר שהתקלחת, עדיין האיסור עומד בתוקפו.
אבל כשהשיער כבר
במילה רטוב,
אז מה
הבעיה להרטיב
אותו עוד?
אין בעיה להרטיב אותו עוד, אבל איך תנגב אותו?
כמו שמתנגב בבור, שמתים את המגבת,
עכשיו נכון, נכון. יראה אלוקים יקפיד גם לאחר שטבל בבור לא לנגב בכלל את השיערות, ואם אתה שם רק את המגבת על גבי השיערות, אז אתה יכול באמת להתקלח גם את השיערות, בתנאי שתקפיד על הדבר. לא לנגב את השערות, לא לסחוט אותם, רק להניח מעליהם מגבת. ברוכים תהיו. לרפואת יוסף בן רבקה, שושנה בת בתיה ודור בן שושנה. שאלה נוספת שנשלחה, והתחלנו להתייחס לזה לפני כן, האם מותר לתת שלג בכוס מים? זו מחלוקת. האם אנחנו נאסור משום סחיטת פירות, גזירת סחיטת פירות, או שאנחנו לא נגיד שאם נקל לאדם לתת שלג בכוס מים, אז הוא גם כן עלול לסחוט פירות. הוא מבין שהדברים לא דומים. למעשה, השער הציון מכריע להחמיר. צריך להבין שיש למעשה שלוש סוגים של נולד, אולי זה לא המקום להרחיב, בקצרה. הסוג הראשון של נולד זה נולד גמור, שלא היה בכלל בעולם בערב שבת. בזה כולם יודעים שהוא אסור בשבת. לדוגמה, מים שנוטפים ממזגן בשבת. אומר בעריכות המנחת שלמה ממרן רב שלמה זמן נוירבך, ודאי וודאי שזה נחשב לנולד גמור. המים האלו התאבו כתוצאה מהמזגן. אז זה נולד גמור שאסור בשבת. יש סוג אחר של נולד, נולד שלא חדש לגמרי, ונשאר כמו שהיה בהתחלה. לדוגמה, רוטב דגים שקרש בשבת, שמותר לאכול אותו. אבל להוליד דבר חדש מדבר קיים, כמו מים מברד, זה אסור. יש סוג יותר מורכב, שיש בזה כמה אופנים, מי שמוליד בידיים דבר חדש, מוליד שגורם שיוולד, לדוגמה, להניח שומן ליד מקום חם כדי שינמס, מוליד שבתחילה היה ראוי לאכילה, לדוגמה גלידה. על כל פנים, כשאנחנו מדברים על לתת שלג בכוס מים, האחראי היא להחמיר. שמעתי שאסור לתלות את שקית התפילין על מתלה. האם זה נכון? מה שכתוב במרן בסימן מם, שלא לתלות תפילין, זה רק ברצועות או בבתים. אבל מרן הרי כתב מפורשות שאת הכיס מותר לתלות. לכן, מעיקר הדין, מעיקר ההלכה, כותב מרן להדיה, שמותר לקחת את השקית של התפילין ולתלות אותה על קוליו. רק לא לתלות את התפילין ברצועות, או לשים את התפילין עצמם בדרך של קשירה מסוימת, כי זה מבזה. מקובל לומר, בשם מרן, השר שלום מבלז, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו, שזה קשה לפרנסה. אבל כאמור, במרן נפסק מפורשות שאין בזה שום ביזוי ושום איסור. עוד שאלה לגבי תפילין, נפלו לי היום התפילין של ראש עם הפלסטיק, מה עליי לעשות? ומי שראה את זה, מה דינו? הכל בסדר ואל תדאג. כך פוסק ערוך השולחן, שברגע שהם נופלים עם הפלסטיק, אין מה לחשוש. אם תרצה לחשוש, לדברי מרן המשנה ברורה, שפסק לתת צדקה, תיתן כמה שקלים לצדקה לכפרה. מה שכתוב להתענות, זה כשהם נפלו בלי שום כיסוי. גם צריך לדעת שזה דווקא כשהם נפלו על הרצפה ממש, אם הם נפלו על הכיסא או על הספסל, אין בזה חשש גם אם נפלו בלי הפלסטיק שמכסה אותם. כל מה שהציבור מחמיר הוא בגדר חומרה, לא בגדר דין. גם מה שמספרים על קדוש השם, הרבי מבלז, רב אהרון, זכרו יגן עלינו, שסבר שמכיוון שיש ברצועות עצמם אותיות י' ושין וד', זה כן עכשיו לביזוי וכן צריך כפרה, לכאורה זה לפי דרגתו הנוראה. לנו אין לנו אלא דברי הפוסקים שצריך א' שיפלו ממש על הרצפה, וב' שיפלו בלי שום כיסוי. אגב, גם במקרה שכזה, כתב מרן, נהגו להתענות. לכן, זקן או חולה, כתבו הפוסקים, אחידה בספר חיים שאל, שאפשר לבדות את הצום לפי ערך של שווי הסעודות של אותו יום. צריך לומר את הנושא הזה בהרחבה, כשאנחנו פודים יום, פודים אותו לפי ערך של הסעודות שעולה לאכול באותו יום. כך כותב הדברי חיים מצאנז. נסיים בחלק האחרון של השאלה, שמי שראה תפילין של חבר נופלות, לא צריך לעשות מאומה. כל מה שאנחנו דיברנו זה על האדם עצמו. ככה מעריך החידה לומר, דווקא בספר תורה יש מקום לבוא ולדון. אבל כשאנחנו מדברים על תפילין, זה אך ורק על אותו אדם שבעצמו, נפלו לו התפילין. האם כל מלך נאמן הוא הדרך כדי להשלים רמח תיבות? הכוונה לקריאת שמה. לפי מנהג אשכנז, כן, ככה כותב מרן בסימן סמך א', אבל מנהג ספרד, על פי המקובלים, לעולם לא לומר כל מלך נאמן. לא בתפילה, כי זה הפסק בין ברכות קריאת שמה לקריאת שמה, ובכלל לא לומר זאת. משלימים על ידי ששומעים מהשליח ציבור, השם אלוקיכם אמת, או שאומרים את זה לבד. ערב מבורך למאזין, בבקשה.
הלו.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
אני בשידור?
כבודו בשידור, בבקשה.
טוב, השאלה היא כזאת. כידוע, לפני כשבועיים היה פה פיגוע קשה מאוד בהר נוף. והשאלה היא כזאת, חז"ל תקנו בתפילת מוסף את האב הרחמים הזה שאומרים ש... זה אחרי יקום פורקן מן שמיים, הרב מבין על מה אני מדבר.
בוודאי, כל הציבור מבין למה כבודו מדבר. כבודו ימשיך, כן.
עכשיו השאלה היא כזאת. הדין הוא שכשמברכים את החודש, לא אומרים את זה. חוץ מכשמברכים את ראש חודש אייר.
סיוון ותמוז, מכיוון שהיו בהם פרעות קשות מאוד. חף סיוון, חף א' סיוון, פרעות גדולות באשכנז, תפילתו של התוספות יום טוב, שלכן על אף שמברכים את החודשים האלו שחודש סיוון זה חודש שבו ניתנה תורה, עם כל זה, כמו שכבודו אומר, אנחנו אומרים אב הרחמים בגלל מה שקרה בו. האם כבודו מתכוון לשאול שהאם אנחנו צריכים כן לומר את התחינה הזו, ארניני גויים אמור?
אני לא אומר, לגבי מכאן ולהבא אני לא יודע, אבל השאלה שלי הייתה, באותו שבת, הייתה שבת מברכים. אני לא טועה על אף אחד, אף רב לא הורה לעשות ככה. אבל השאלה שלי כזאת, אם לא היה ראוי, שבאותה שבת כן יגידו את האב הרחמים, אבל אני אומר, זו שאלה כדי ללמוד תורה, זו לא שאלה של קינטור חס ושלום. מבין אותי.
אנחנו מבינים ואנחנו מצדיקים את הגישה, גישה נכונה, גישה שיש בה אהבת ישראל, בקשה מהקודש ברוך הוא, שעם כל זה שאנחנו מברכים את החודש ואנחנו שמחים, הנה חודש חדש מתחיל, הנה חודש של בשורות טובות, חיים שיש בהם, חיים שיש בהם וכולי. עם כל זה, אדם צריך לתת על ליבו, אנשים האלו שכיבדו את בדיל חייהם על קידוש השם במוות נורא שכזה, ומשפחותיהם שקולות ואלמנות ויתומים, ואנחנו לא נאמר אב הרחמים ונבקש את אותה תחינה. אני אמרתי באותה שבת בצנעה, אב הרחמים, לא היה בכוחי לבוא ולבקש את זה מן הציבור. חושבני שאם באמת הרבנים היו ביחד אומרים את הדבר, זו הייתה הוראת שעה, לשנות ממנהג ישראל. שמה גדולי הדור, גדולי התורה, חששו לעשות ככה מכיוון שלצערנו אין יום שפורנותו מועטת מחברו, ואנחנו לצערנו כבר נרדפים ונענקים שנים ארוכות, פיגועים קשים, מראות קשים, עם ישראל עובר תקופות איומות, ולכן שמה חששו לשנות מאותה תקנה קדומה שרק ברגע שהיו פרעות כמו בסיוון, שמי שקורא את ההיסטוריה של אותו חודש, תענית צדיקים, צדיקים מתנים בחף סיוון, כי יד על כס קה, כמו שכתוב באוהב ישראל מאפטה, כס זה ראשי תיבות חף סיוון, היו חודשים שהיו בהם פרעות, ואלפים, אלפים נשחטו ומתו על קידוש השם, במסעות הצלב באותם תקופות, יש את הקינה המפורסמת שאנחנו אומרים, על קדושי אשפר וקדושי ורמייזה, ששחטו את עצמם כי פחדו לא לעמוד בניסיון, יש על כך תשובות ארוכות בפוסקים, מה דינם של אותם הרוגים. אז שמה שזו הייתה גזירת ציבור נוראה, זאת אומרת שהציבור כולו, אלפים ורבבות, לפי התיאור, נשחטו על קידוש השם, תקנו תקנה מיוחדת לשנות מהמנהג המקובל. אבל כאן כל נפש יהודי עולם הלב, עדיין שהכאב עולה עד לב השמיים והזעקה נוראה, כל מי שלב יהודי בקרבו ו... ורואה בצרת ישראל, ודאי שהעיניים נוטפות דימה. אבל יחד עם זה, מכיוון שעדיין הדבר לא שונה מקודמתו, וכל חודש כללתו מרובה מחברו, ונקווה לימים טובים, והדבר לא נפח על הציבור כולו כעת שמד, אז שמה לכן, כך אמרו גדולי הדור, נניח את התקנה הקדומה במקומה. אבל אותו אחד ששואל את השאלה הזו, ואהבת ישראל מקננת בליבו, וכל מי שאמר בשקט, אב הרחמים, ודאי וודאי שיש לו מקום להתגדר בו. ברוכים תהיו על ההערה החשובה. ברוכים תהיו.
תודה
לכם, ערב שבת שלום. אנחנו יוצאים רגע להפסקה וכבר שווים אליכם המאזינים. הפסקה קצרצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. שואלים, האם יש בסיס להשאיר את המפה על השולחן במוצאי שבת קודש? הקף החיים כותב כך. רק לא עד הבוקר, כותב הקף החיים, עד אחרי סעודת מלווה מלכה. כמו שלא מורידים את בגדי השבת עד אחרי מלווה מלכה, שזה מופיע בהלכה בסימן רי סמך ב', אז כך לא מורידים את המפה מהשולחן עד אחרי סעודת מלווה מלכה. האמת שמלשון השולחן ערוך והרי ונחד מהראשונים, משמע שצריך להוריד את המפה של שבת ולשים מפה מיוחדת למלווה מלכה. לא ראיתי אנשים שנוהגים כך, על כל פנים, ככה משמע מהלשון של השולחן ערוך. המנהג הוא להשאיר על כל פנים את המפה עד לאחר מלווה מלכה. סטייפלר היה נוהג, ככה אומר מרן רב חיים קניבסקי, להכין מפה מיוחדת לכבוד מלווה מלכה. שואלים איך טובלים במקווה חם בשבת, עם מים וחמו בשבת על ידי שעון שבת. זו שאלה גדולה, שנדרשו אליה גדולי ישראל. הביאור הלכה כבר, הביאור הלכה דן בדבר, שלכאורה, שואל כאן השואל, אדם שטובל במקווה חמה בשבת, זה הרי גזרה של חזל ממש. אז קודם כל זה לא מדויק. הגזרה הייתה על רחיצה, לא על טבילה. השאלה אם זו אותה גזרה, טבילה ורחיצה, או שזו לא אותה גזרה. החכם צבי והבית מאיר, והרבקי ואיגר, והחוכמת אדם, והנודע ביהודה, הדברים שלהם ידועים מאוד. שהם אוסרים טבילה במקווה חמה בשבת, כמו להתרחץ במים חמים בשבת. והשואל צודק, לכאורה איזה יותר יש? אבל הקורבן נתנאל המפורסם חולק, והוא סובר שהגזרה, רבי נתן אלוויל, שהגזרה לא הייתה על מקוואות, רק על רחיצה. מהמשמעות של הביאור הלכה חפץ חיים משמע שהוא לא מכריע בדבר. מי שהמכריע הגדול ליתר היה רבי מצאנז, הדברי חיים זכרו יגן עלינו, שהוא מסיים ואומר, הנח להם לישראל. הדרך הנכונה לאיש ירא אלוקים, זה כמו שכותב אבני נזר בעריכות עצומה, זה להיכנס עם המקווה חמה, ממש, ולא פושרת, מן הראוי שהמקווה תהיה פושרת. ואם היא פושרת וקצת קרירה, היא לא בגזירת חזל. אבל גם אם המקווה חמה, ואין לו מקווה אחרת, והוא רוצה לתוספת טהרה, גם מי שלא מחויב בטבילה, רק רוצה לתוספת טהרה, ורגיל בשבת בבוקר לטבול, שכותב הרבי מזידצ'וי ושר בית הזוהר, שזה יהיה בגדר פשיעה אם הוא לא יטבול, טובל ויוצא. זאת אומרת, הוא נכנס, הוא טובל את הטבילות שהוא מורגל בהם, כמות הטבילות שהוא מורגל בהם, כל אחד לפי דרכו, ויוצא מיד. הוא לא נהנה מהמים החמים. באופן שכזה, יש מקום לבוא ולהתיר לכתחילה. מקובל לספר מהחפץ חיים, סיפור מופלא ביותר. אחד מתלמידיו מספר שהוא עקב אחרי הרבי החפץ חיים, הולך למקווה בשבת בבוקר. הוא ידע שהרי הרבי כותב בביאור הלכה שהדבר מורכב מאוד בהלכה. החפץ חיים הגיע, הוריד את הבגדים, נעמד ממש בכניסה למים, ודיבר ואמר בו יראו אילום, אני מבחינתי רוצה להיטהר, אבל מכיוון שהדבר יש בו בעיה הלכתית, ספק הלכתי, לכן יהי רצון כאילו טבלתי, התלבש ויצא חזרה. סיפור מופלא. מבקשים להתפלל, קיבלנו כעת פקס לרפואה שלמה של אסתר בת רוזה שושנה, מרים בת רוזה שושנה, מרדכי בן רוזה שושנה, רחל בת אסתר, יובל בן אסתר, שלום בן מירה, שלומית בת אדלה. יישר כוח. שאלה נוספת שנשלחה דרך האתר, מה סוף מקום הפאות? וקורה הרבה שבערב שבת אני מוציאה דברים מהמייבש והם מונחים בערימה וברצוני לסדר. איך לנהוג הלכה למעשה? אז נענה על השאלה האחרונה הראשונה. בשאלה הזו יש כמה רובדים שונים. מצד המדובר כעת הדבר מותר. כי את עושה סדר, את לא מיישרת קמטים, את לא מחליקה את הבגדים. את סך הכל עושה סדר. אבל מצד מכין לחול, כאן יש לנו בעיה. אם בכוונתך להכין שכבר במוצאי שבת יהיה לך נוח למיין ולהחזיר למקום, את עושה ערימות ערימות, הדבר אסור משום איסור הכנה. אבל אם את מתכוונת כבר בשבת לארגן את הדברים, הדבר מותר. אבל יש כאן רובד נוסף. מעבר לזה ששללנו את עניין של כיבוס בשבת, להחליק את הבגדים, ודיברנו על איסור הכנה, מה עם איסור בורר? לכן כל בגד שבא לידך, תקפלי ותשימי בצד וכן הלאה. מיון זה בורר לכל דבר. נכון שאפשר להקשות ולומר שהרי אין לך שימוש מיידי במיון, ואחד התנאים של בורר זה שימוש מיידי לאלתר, זה אמור רק שאין תועלת מיידית. כאן יש תועלת מיידית. עצם הסדר, זו הערה נפלאה של רב שלמה זלמן אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה מהרב נויבר זכר צדיק לברכה, שמסביר כשאדם רוצה לסדר, יש לו הנאה בעצם הסדר. כשאדם יש לכלוך על הרצפה, יש עטיפה של ממתק שהילד זרק, העטיפה הזאת היא כעת, היא נחשבת לגרף של ראי. מדוע? הראי מוקצה. כיוון שמבחינתי, ברגע שיש עטיפה של ממתק באמצע הסלון, באמצע המטבח, זה מפריע לי ליישוב הדעת, הבית מבולגן. לכן מותר לי להסיט את זה. כנל כאן, יש לי הנאה בעצם הסדר. לכן, כל דבר שאני בורר ואני שם לאלתר במקומו, זה בצד, ולאו דווקא במקומו ממש הכוונה. לקחתי מגבת, הנחתי בצד. לקחתי חולצה, הנחתי בצד. אין בזה איסור בורר. לגבי סוף מקום הפאות. מקום הפאות למטה, דיברנו על זה בעבר. דעת מרן הרב קרליץ, כך קושבוך, הוא שלח לו רפואה שלמה. כך הוא פוסק כל השנים לאלו ששואלים אותו בעל פה, שהמקום הוא עד סוף העצם שבלחי. זה יוצא בערך באמצע האוזן. תכף נתייחס לשאלות מן האתר. בספר אמרי יושר וארץ צבי משמע, שזה עד מקום שהתנוך מתפרד מהלחי. שמעתי שיש אומרים שזה ממש עד סוף התנוך, יש בזה עריכות בחתם סופר בתשובות. למעשה אנחנו מקילים, כשהפאות עוברים את העצם, אנחנו מקילים, והמחמיר תבוא עליו ברכה. שואלים כאן לגבי הלכות ברכת הפירות, ברכת הנהנין, האם יש סדר וקדימה בברכות הריח? כן, הדרגה הראשונה היא בורא שמן ערב, מכיוון שזו ברכה שהתייחדה על מין מסוים בלבד, על עץ הפרסמון. הדרגה השנייה היא בורא עצי בסמים, מכיוון שזו ברכה מיוחדת רק על עצי בסמים. לאחר מכן הנותן ריח טוב בפירות, שזה כולל גם ירקות. הדרגה הנוספת בורא איסווי בסמים, שזה כולל כל מה שלא פרי. הדרגה הכי כללית היא בורא מיני בסמים, שכוללת למעשה את הכל. וכשם שאם אמר שהכל נהיה בדברו, יצא על הכל, כך אם אדם אמר בורא מיני בסמים, יצא על הכל. האם נשים חייבות בסעודת מלווה מלכה? אנחנו דיברנו על זה לפני מספר שבועות, שאישה חייבת במלווה מלכה כמו סחרים, הרי הדבר תלוי בחיוב הבדלה. להלכה אנחנו מכריעים שאישה חייבת בהבדלה. אז אם כן, היא גם מחויבת בסעודת מלווה מלכה. ככה מבאר בעל הפרי מגדים. המחצית השקל מכריע על פרי המגן אברהם בפשיטות, שנשים חייבות כמו הגברים, ולא רק מהצד שאמרנו עכשיו. מה עם כל הסגולות שיש בסעודת מלווה מלכה, מדוע שלא יזכו לזה? שואלים כאן, מה המקור ל-100 ברכות שצריך לומר כל יום? שאלה מן האתר. כתוב, מה השם אלוקיך שואל ממך? אל תקרא מה, אלא 100. כך כותבת הגמרא במסכת מנחות, וככה פוסק מרן בסימן ממבב. התור מביא את המדרש רבה במדבר שדוד המלך תיקן זאת ברוח הקודש, שראה כל יום 100 תינוקות שמתים רחמנא ליצלן, והדבר הזה הפסיק את המגפה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה, תודה והברכה לידידינו ויקירינו סגי פרלמוטר, רב דוד קליגר, שעמדו כאן אכן לכם ולשאלותיכם. נקווה ונייחל שבסייעת הדשמאיה נבשר בשורות טובות, שיבואו ימים טובים לעם ישראל. תודה לכם המאזינים, נשתמע בסייעת הדשמאיה בשבוע הבא בתוכניתנו דרך חיים בשעה 10. ערב שבת שלום ובשורות טובות.